השבת הייתה שבת ראש חודש. ראש חודש אייר. מורנו ורבנו הרב צבי יהודה תמיד, שהיה מזדמן שבת וראש חודש ביחד, היה עומד על כך שלהבחין, להתבונן בשתי הקדושות, בשילוב של שתי הקדושות ביחד. שבת היא קביע וקיימה, שבת אלוקית, שבת בראשית, היא איננה נקבעת על ידי ישראל, היא מוחלטת ועומדת. וראש חודש, ישראל מקדשים את הזמנים. כמו שאנחנו אומרים בברכה, מקדש ישראל והזמנים. היום אמרנו, מקדש השבת וישראל והזמנים. השבת, לא ישראל מקדשים, אבל את ראשי חודשים, ישראל מקדשים. כלומר, יש כאן השתתפות של ישראל ביצירת קדושה. קדושת הזמנים. מתחברות כאן שתי קדושות. וכששתי קדושות מתחברות, נוצרת יצירה מיוחדת. כל פגישה, כל מפגש, כל זיווג, הוא יוצר הפריה. לא רק יש כאן שתי הקדושות בעצמם, אלא הן פועלות ביחד, ונוצרת איזו יצירה רוחנית נוספת. כאן יש איזה חיבור מיוחד בין שיא הקדושה, מבחינת קדושת הזמנים, ובין הקדושה שמופיעה בצורה המצומצמת ביותר בתוך המציאות. ראש חודש זה יום שיש בו קדושה, ומצד שני מותר לעשות בו מלאכה. זאת אומרת, זה חיים את החיים הרגילים, ובתוך זה מופיעה הקדושה. זה הקדושה, קדושה שבתוך המציאות, שבתוך החיים, בתוך סדר החיים הרגיל. שבת, אנחנו מתרוממים מעל כל המציאות, אסורים במלאכה, כאילו מעין עולם הבא. וראש חודש זה העולם הזה במלואו, ומופיע בו קדושה. זאת אומרת, משיא השיאים ועד הקדושה יותר שמופיעה בפועל. וישראל מקדשים את ראשי חודשים. וראש חודש אייר, ראש חודש מיוחד, כל חודש יש לו את המעלה המיוחדת שלו, ולראש חודש אייר יש גם כן מעלה מיוחדת, הזכרנו את זה בשנים קודמות, בספר במדבר, נאמר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. זה היום שנקבע למנות את ישראל. ולמנות את ישראל זה לשאת את ראשם, לרומם אותם. כל אחד ואחד יש לו את הערך המיוחד שלו. ואחר כך מתייחס לזה הזוהר. הוא אומר, החודש הזה נקרא חודש זיו, רמז לאותו חודש ושנה שמאיר אל הלבנה, שאז העולמות כולם נמצאים בשלימות. בוא וראה, לא נמצא מניין בישראל שהתברכו בו כהמניין הזה, שהתברכו בו להשלים שלימות עולמים. כלומר, העובדה שמנו את ישראל בזמן הזה, סימן שזה זמן מיוחד. שבו הברכה שורה, ובמקום שברכות יוצאות, נמנו, שכתוב באחד לחודש השני, שהוא זיו של ברכות העולם, שממנו יוצא זיו לעולם. ולכן נקרא חודש זיו, שזיו הכל יוצא ממנו. ועל זה כתוב, יברכך השם מציון, והכל מילה אחת שכתוב, כי שם ציווה השם את הברכה. כלומר, יש בזמן הזה איזה ברכה מיוחדת, שפע של ברכה, ולכן נמנו בישראל ביום הזה, מכיוון שיש עניין שהמניין הזה יהיה מניין שגורם ברכה לישראל. מה עוד קרה בחודש הזה וביום הזה? במלאכים א' פרק ו' פסוק א', והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת לישראל ממצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן את הבית לשם. זה היה החודש שנבנה בו בית המקדש. חודש מיוחד. וכל דבר שקורה בזמן מסוים, זה יש קשר בין בין הדברים שקורים ובין הזמן שזה בהם קורה. הזמן קשור עם זה. אין דבר שאין לו שעה ואין לו מקום. לכל דבר יש את השעה שלו. זה יווה אומר שיש כאן איזה ייחוד מיוחד לחודש הזה. אנחנו מתחילים עכשיו את הזמן החדש, מתחילים עם הברכה הזאת ששם ציווה השם את הברכה. פרשה שלנו שקראנו השבת הייתה פרשת תזריע מצורע, ואני רוצה להביא לפניכם סיפור מדברי הזוהר, סיפור כמובן לימודי. רבי חייא ורבי יוסי הלכו בדרך ופגשו אדם שפניו היו מלאים נגעים. אמר לו רבי חייא, מי אתה? אמר לו, יהודי אני. אמר רבי יוסי, חוטאו, שאם לא כן לא היו נרשמים בפניו הנגעים האלו, כי זה לא איסורים של אהבה, כי איסורים של אהבה הם לא מתגלים לאחרים. הקדוש ברוך הוא רוצה לייסר את אדם איסורים של אהבה, פירושו של דבר שהוא לא חטא שבגלל זה הוא נענש, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה להרים אותו עוד יותר ממה שהוא היה ולמרק אותו. ואלה איסורים של אהבה. מתוך אהבה הקדוש ברוך הוא מייסר אותו כדי להעלות אותו. איסורים כאלה הקדוש ברוך הוא נותן אותם בצורה נסתרת מאחרים, לא שזה יהיה גלוי לאחרים ושאדם מתבזה. איסורים של אהבה, אמר רבי חייא, מחוסים הם מבני אדם. בורא כתוב, אדם כי יהיה בור בשרו, שאת או ספחת או בערת, והיה באור בשרו לנגע צרת, התרגום מתרגם, סגור, סגירותה, כלומר מחוסה. והמשך הפסוק, ובא אל הכהן, וראו הכהן ותימא אותו. אם זה נראה, אז ראו הכהן ותימא אותו. כלומר, אם זה נגע נראה בחוץ, תמה. נגעים האלו זה לא איסורים של אהבה. אמר רבי יוסי, כתוב תוכחת מגולה, וכתוב, טוב תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. הוא דורש את זה בצורה כזאת, את הפסוק. אם זה תוכחה מאהבה, אז היא מסותרת. מאהבה מסותרת. הקדוש ברוך הוא מוכיח את האדם מתוך אהבה, הוא מסתיר את זה. רק האיש הזה יודע את האיסורים, אף אחד לא נוכח בזה. גם אותו, מישהו מוכיח את חברו באהבה, עושה זאת בסתר. הוא לא בפרסיה, מי שאוהב את חברו וראה איזה דבר שצריך להוכיח אותו, הוא מוכיח אותו בסתר. שלא יתבייש. כך הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוכיח את האדם, מוכיחו באהבה תחילה. מכה אותו בגופו בפנים. אם חזר בו, טוב. אם לא, מכה אותו תחת מלבושיו. ואילו נקראים איסורים של אהבה. אם חזר בו, טוב. ואם לא, מכה אותו בגלוי בפניו, לפני כל, כדי שיסתכלו בו וידעו שהוא חוטא. ואינו אהובה של אדונו. אמר להם האדם הזה, אתם מבזים אותי. אינכם אלא מאותם היושבים כנראה לפני רבי שמעון בר יוחאי, שלא יראים מכל. אם יבואו בניי, הם יצירו לכם. למה דבריכם בגלוי? אמרו לו, כך היא התורה. בראש אומיות תקרא, בפתחי שערים, בעיר המראה תאמר, אם נראה מפניך בדברי תורה, אנו נמצאים בזיון לפני הקדוש ברוך הוא. התורה צריכה להיות בהירה, צחה, בבירור ובגילוי. פתח האיש ואמר, מי אל כמוך, נושא אבון וכו' וכו'. הרים את ידיו ובכה. ובתוך כך באו בניו. אמר בנו הקטן, כאן עכשיו עזרת שמיים לאבי. פתח ואמר, יש צדיק עובד בצדקו. כלומר, צדיק עובד, למרות שהוא צדיק, בצדקו. כשהרשעים מרובים בעולם, והדין תלוי, צדיק עובד בצדקו, שהוא נתפס באבונותיהם. כמו אבי שנתפס באבונות בני עירו, שהיו כולם מזי פנים, והוא לא הזהיר אותם ולא היה מביישם לעולם. והיה מעכב בדינו שלא נתגרה ברשעים. והיה אומר לנו את הפסוק לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בוסי עבלה. אל תריבו איתם. אמר אבי, ודאי הקדוש ברוך הוא העניש אותי בזה, כי היה רשות בידי להוכיחם ולמחות בידם, ולא עשיתי ולא ביזיתי אותם, לא בסתר ולא בגלוי. פתח הבן האחר ואמר, ויצר השם אלוקים את האדם, כתוב, ויצר עם שני יהודים, מיצר טוב ויצר רע יש באדם. ויפח באפיו נשמת חיים, זו נשמה קדושה מחיים העליונים. והי אדם לנפש חיה, והתרגום אומר לרוח ממללה, לרוח מדברת. הנשמה הקדושה כשהיא נשמרת, היא עולה ומדברת לפני הקדוש ברוך הוא, ונכנסת בכל השערים. אם הנשמה נוהגת כמו שצריך, היא עולה, נכנסת בכל השערים, ואין מי שימחה בידה. ועל זה התורה מכריזה ואומרת, נצור לשונך מרע. וכתוב, שומר פים ולשונו, וגומר, כן, שומר מצרות נפשו, ואז דבריו עולים מעלה בקדושה. אבל אם לשונו מדברת דברים רעים, אז מסתלקת הנשמה הקדושה ממנו, והיא עולה בביזיון ובצרה מכל, ולא נותנים לה מקום כבתחילה להיות במקום מליון. וכמו שעונשו של אדם על דיבור רע, כך עונשו אם דיבור טוב בא לידו ויכול לדבר ולא דיבר. כלומר, אדם מקבל עונש גם על זה שהוא לא מדבר מה שכן צריך לדבר. אסור לדבר, מה שאסור לדבר לא צריך לדבר, ומה שצריך לדבר אין נמנע ממנו. הוא אומר, משום שפגם ברוח המדבר. אם דבר טוב בא לידו ויכול לדבר ולא דיבר, הוא פגם ברוח המדבר. כי נתקן לדבר למעלה ולדבר למטה, והכל בקדושה. זה התפקיד של האדם, לדבר. וכל שכן אם העם הולך בדרך חכום, והוא יכול לדבר אליהם ולהוכיח אותם, ואינו מדבר, עליו נאמר, נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נקר. בנגעים של תומה. כלומר, אם אדם נעלם דומיה, לא מדבר מה שצריך לדבר, הוא מחשה מדברים טובים, לא מדבר, אז כאבי נקר, אז יש לו כאבים, יש לו נגעים. וזה שדוד המלך מתפלל, נעלי וחונני, משמע שהקדוש ברוך הוא יפנה פניו ממנו, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, פנה אליי וחונני. זה מה שבעניין הפרשה, סיפור מהזוהר. לא צריך לדבר מה של דברים אסורים, וגם חשוב מאוד לא להימנע מלדבר דברים שמצווה לדבר אותם. דברי תורה, תוכחה, כמובן בצורה הנכונה, בצורה היותר מושלמת. והיום אני רוצה לעסוק גם בפרקי אבות. פרק ב' זה הפרק של השבת הזאת. והפרק מתחיל במשנה, רבי אומר, איזו היא דרך שיבור לו אדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. רבי אומר, ראשית כל צריכים לראות את הדמות, ולאור זה להתבונן בדברים שהוא אומר. רבי, הוא היה נקרא רבי הקדוש. היה רבי. יחידי שקוראים לו רבי. רבי. הוא עשה מופתים. כשהוא נפטר, אז הוא היה אחרי פטירתו, בא כל ליל שבת, פוסק קידוש למשפחה. והיו יוצאים ידי חובה בקידוש שלו. ככה זה נמשך זמן מה. עד שפעם השכינה גילתה את הדבר, את נודע לה הדבר הזה, ואז הוא הפסיק לבוא. ככה הגמרא מספרת. רבי, למה קראו לו רבי הקדוש? תוספות במסכת כתובות אומר שם, מביא את רב חיים כהן, שאומר שאילו הוא היה בזמן פטירתו של רבינו תם, הוא היה נטמע אליו, משתתף בלוויה ונטמע. הוא כהן. אסור לכהן נטמע למתים. אבל רבינו תם, גדול הדור, הוא היה נטמע. התוספות מביאים ראיה מירושלמי, שכשמת רבי בטלה קדושה. מה זה בטלה קדושה? בטלה קדושת כהנים. שהכהנים יכלו להיטמא. ככה מבארים את הירושלמי. התוספות מסתייק קצת מהדברים, והתוספות אומר, אולי מדובר בבית הפרס, בלטמא טומאה דרבנן, לא ממש, לטמא טומאה דאורייתא. בכל אופן, אנחנו שומעים כאן איזה כיוון של מחשבה, שמדרגה גדולה של קדושה, של גדול הדור, אז אולי אפילו מותר להתאמה. להתאמה ללוות אותו, כמו שמותר לאדם להתאמה לאביו ולאמו. אז גם אולי גם לגדול הדור, לרבי. כן. אביהם של ישראל. כשמת רבי, אומרת הגמרא בסוף סבתא, בטלה ענווה ויראת שמיים. רבי היה ענף. הוא היה עשיר גדול. והוא אמר, הרים את שתי ידיו, עשר אצבעותיו, ואמר שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו אצבע קטנה. היה לו כל טוב. לא חסר על שולחנו שום דבר. כל ענתו הייתה לשם שמיים. לא נהנה מן העולם הזה. המדרגה של רבי אומרת הגמרא בסנהדרין, מימות משה עד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. כלומר, רבי היה ממש בולט בדורו, כמו משה רבינו, ולא היה אף דור דומה לדבר הזה, כי בכל דור היו עוד גדולים. מה החיסרון שיש עוד גדולים? זה לא חיסרון לכאורה. אבל זה היה מצב מיוחד אצל משה רבינו, שהוא היה כל כך בולט לעומת כולם, שזה מעלה מיוחדת. וגם בדורו של רבי, בישוע היו זקנים, דורות אחרים היו תמיד עוד גדולים. לא היה אחד שהוא כל כך התעלה בתורה ובגדולה כאחד, במציאות כזאת מיוחדת. רש"י שם מפרש, מימות משה ועד רבי, לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד, מפרש רש"י, לא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. הלשון של רש"י צריכה ביור. מה הוסיף רש"י על מה שהגמרא אמרה? הגמרא אמרה, לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. ורש"י אומר, לא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. נו, זה מה שהגמרא אמרה. לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. רש"י מלמד אותנו כאן איזה לימוד מיוחד. היה אפשר לחשוב שהגמרא רוצה לומר להאדיר או לתאר את המיוחדות שבמשה וברבי, או ברבי במיוחד, רבי משה ידוע, אבל רבי, שרבי היה משהו מיוחד, אישיות מיוחדת, במילה גדלות מיוחדת, גם תורה וגם גדולה, במדרגה מיוחדת כזאת, כמו משה רבינו. בא רש"י ואומר, זה לא מדובר כאן על האישיות, מדובר כאן על ישראל, על המעלה של ישראל. זו הייתה תורתן וגדולתן של האומה במיוחדות כזאת, באף דור, כמו בדורו של רבי. שבדורו של רבי, כל האומה כולה כאילו הייתה התבלטה, התייחדה בזה שיש אישיות כזאת שכולה, כולה מסביב לה. שהיא מרכזת את האומה כולה. ולכן רבי גם יכול היה לערוך את המשנה. אם הוא היה במדרגה המיוחדת הזאת, אז היו לנו הרבה צורות של משניות. כל אחד היה עושה לעצמו. לא הייתה הכרעה הלכתית. זה הייתה מיוחד המעלה של רבי. ורבי אומר, הדרכה. איזו דרך ישרה שיבור לו אדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, אדם צריך לעשות מעשים שהם, יש בהם תפארת. לא, אין הכוונה של רבי שכולם יפארו אותו. שעשה מעשים כאלה שכולם יפארו. אלא המעשים מפוארים מצד עצמם. יכול להיות אף אחד לא ידע שהוא עושה אותם. אבל אלה מעשים מפוארים. אבל לא רק שהוא יחשוב שהמעשים מפוארים. גם שאנשים אחרים יסכימו, שתפארת לו מן האדם, שאדם צריך לדעת לפעמים, הוא לא יודע לבחון את עצמו, לכוון את עצמו בצורה אובייקטיבית. לפעמים הוא לא רואה את הדברים בצורה מושלמת. צריך להקשיב גם למה שאומרים אחרים. גם זה, גם אחרים יגידו שהדרך הזאת, ההתנהגות הזאת, היא באמת התנהגות שלמה, היא התנהגות מפוארת. ממשיך רבי בהדרכה. דרך אגב, כאן ברוח חיים לרב חיים מוולוז'ין, אז הוא אומר שלפעמים אם אדם לא מצליח ללמוד לשמה, אז אפילו אם ילמד שלא לשמה גם כן טוב, תפארתו מן האדם גם כן טוב, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. והוא ממשיך, וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. המדרש מבאר את זה שאם אדם היה יודע מתן שכרן של מצוות, היה בוחר במצוות שיש עליהם הכי הרבה שכר, ואותם הם מעדיף ולא עושה מצוות אחרות, והקדוש ברוך הוא רוצה שכל המצוות יעשו. אז אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. למשל, למי שהוא שכר פועלים ולא גילה, היה שם בפרדס ויש הרבה עצים, וכל עץ הוא שונה מאחרים, ולא גילה כמה שכר הוא נותן לכל אחד, על כל עץ, ככה שכל אחד עבד, עבדו בכל העצים, ולא בחרו דווקא את העצים שבהם יש השכר היותר גבוה. זה ההסבר הפשטי. אבל לכאורה, נשאלת השאלה, התורה אומרת שכר? והנה בקן ציפור, התורה אומרת שיש שכר על קן ציפור. למה ניטב לך וערכת ימים? ואומרת הגמרא, הדברים קל וחומר, אם מצווה קלה, שכל כך קל לקיים אותה, נאמר למה ניטב לך וערכת ימים, מצוות שיש בהם פתיחה עוד יותר גדולה, על אחת כמה וכמה. אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, איך אפשר לעשות קל וחומר? אומר המהר"ל, שמה שאמרו חז"ל, שבדברים קל וחומר, מדברים על הטרחה, לא על עצם המצווה. יש במצווה עצם קיומה, ויש כמה אתה מתאמץ לקיים את המצווה. אז על ההתאמצות יש שכר מיוחד. אם אדם מתאמץ מעט, יש לו שכר, מתאמץ יותר, שכר יותר גבוה. ועוד יותר מתאמץ, עוד יותר שכר גבוה, כמובן. אז אתה יכול לעשות קל וחומר, שככל מה שאתה מתאמץ יותר, יש יותר שכר. זה קל וחומר נכון. אבל מה השכר על כל מצווה ומצווה? אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. וכן יש לפרש את המשנה בסוף מסכת מכות. שהמשנה אומרת, רק חזק לבלתי יכולת אדם. אומרת המשנה, התורה אומרת לנו שאם אדם לא אוכל דם, חזק, חזק, יש הכוח. תהיה חזק, מברכת אותו, כאילו התורה. אם אתה, אומרת המשנה, אם דם שנפשו של אדם משקצת אותו, מאוסת בזה, אדם, מי אוכל דם? אומרת התורה חזק, גזל וריות, שנפשו של אדם מחמדתן, על אחת כמה וכמה שאם מישהו מתגבר ולא נכשל, שזוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. אדם מתאפק ולא נכשל בעבירה, הוא לא עשה שום מצווה, הוא רק לא עשה עבירה. היה לו אפשרות לגזול, והיה לו הזדמנות, אף אחד לא היה רואה, יכול לעשות את זה, והוא התאפק ולא עשה את זה. נו, אז מה מגיע לו? לא מגיע לו עונש. הוא לא עשה דבר רע. לא, אבל הוא התאמץ ולא עשה את העבירה. הוא מקבל שכר לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. גם שם הוא מקבל שכר על המאמץ. אין אתה יודע אבל מתן שכרן של מצוות. ומה שחכמים אמרו לנו שאלה דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, הנה הם יודעים, יש מצוות שיש להם פירות כאלה וכאלה, גם כאן אנחנו יודעים שלכל מצווה יש באמת תפקיד שלך, אבל אף על פי כן, הרבי ואומר, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ולכן נווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. מה הרמב״ם אומר, מה זה מצווה קלה, דוגמה? ללמוד לשון הקודש. זה מצווה קלה. ללמוד דקדוק, תחביר, ללמוד לשון הקודש, מה שקשה קצת ללמוד, זה מצווה קלה. והסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מעין, מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז נו, פשוט מאוד, דברי רבי, אם אדם יודע מה למעלה ממנו, שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, שכל הזמן יש עליו פיקוח, רואים כל הזמן מלמעלה עין רואה, עין של טלוויזיה, מישהו הולך למשל בעיר העתיקה, כל הזמן הוא מצולם. לא יכול לעשות שום דבר, אם הוא יעשה דבר, דבר של נגד החוק, ויפגע במישהו, יש שם צילום. תפסו אותו. לא יוכל להתחמק מזה. יש כאלה שדנו בדבר, אם מותר בשבת להסתובב בעיר העתיקה, שאדם כולו כל הזמן מצולם. וזה כמובן למנוע מעשים שלא כהוגן. אדם צריך לדעת, אז זאת אומרת, היום יש לנו דוגמאות במציאות. כן? אם היה אדם יודע שכל מה שהוא עושה הוא מצולם. הכל מצולם וגם קולטים את הדברים שלו, דיבור, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כל ההתנהגות הייתה צריכה להיות אחרת. פשוט, מה זה אדם, לא, כי אם אדם ילך על יד שוטר, אז מה, הוא יעשה עבירת תנועה? הוא יעשה איזה מעשה שהוא נגד החוק? אז שוטר מיד יתפוס אותו, זה לא שייך. עין רואה, לחיות את המציאות הזאת, שכל הזמן אדם נמצא תחת פיקוח, תחת השגחה, תחת עין רואה, אוזן שומעת. ביום שישי, אתמול, אנחנו למדנו את זה דברים במידות הראייה, והרב אומר שם, עירת העונש היא דרושה במצוות שהן שימיות, אבל במצוות שכליות עירת העונש היא לא דרושה. מה זה? מצוות שכליות זה שההיגיון אומר שזה לא כדאי לעשות את זה, לא משתלם לעשות את זה. זה לא נכון לעשות את זה, זה לא טוב, אדם מבין שזה לא נכון. פה לא צריכים את עירת העונש, פה אדם לא צריך לעשות את הדברים מצד שזה לא טוב, זה לא, הוא מבין את זה. אבל במקום שאדם לא מבין, אז צריך גם שאדם יהיה לו עירת העונש. התבוננו בדבר שלכאורה זה לא כל כך פשוט. יש דברים שאדם יודע שזה לא נכונים, והוא עושה. ואין לו כוח להתגבר. יש מחלות שלא טובים, יש אנשים אוכלים יותר מדי, ולא יכולים להתגבר. יש אנשים מיישנים, אנשים עוברים עבירות תנועה, יודעים שזה לא נכון לעשות את זה, ועושים את זה. ויודעים, עבירות שכליות, כן? הגיוניות, שאסור לעשות את העבירות האלה. לא נכון, לא טוב, לא כדאי, ואנשים עושים. היצר הרע, הוא צריך משהו שנצח אותו. אז זה אנשים נושאים לא נכון, ועוברים עבירות, ונתפסים. מי שנתפס, אחר כך כמה חודשים, לא יודע אם יש לכם ניסיון בזה, אבל יש הרבה אנשים שיש להם ניסיון, כמעט כל המבוגרים. מי שנתפס, אחר כך כמה חודשים, הוא נוסע בסדר. לאט לאט הוא שוכח, ועוד פעם לא מדייק כל כך, אבל אחרי שפעם אחת נתפס על מהירות, או על עקיפה, או על יציאה בלי לעצור במקום שיש עצור, הוא נתפס על זה, אחר כך תקופה, הוא נזהר באופן מיוחד, קיבל כנס, מפחד שיקבל כנס הבא, מפחד שיתן שלילה, אז הוא נשמר. זה עירת העונש. הרי ההיגיון אומר שלא נכון לנסוע לעבור על חוקי התנועה, לא בגלל שהשוטר יתפוס, בגלל העונשים, אלא מפני שזה זה מסוכן, זה מסכן את עצמו, מסכן את האחרים, חייב להיות סדר, לא יכול להיות שכל אחד יעשה בכביש מה שהוא רוצה. זה ההיגיון המחייב את זה. ואדם לא יכול, לא, צורה מתגבר עליו. אז צריך, אם אדם אבל ידע שעין רואה ואוזן שומעת, סוף גנב לתלייה, כל אדם בסוף יתפס, אין דבר כזה שלא יתפס. אדם עושה דברים לא נכונים, בסוף הוא נתפס, זה בסוף לא משתלם. להיות העין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, ריבונו של עולם, כל הזמן משגיח על עולמו. אפשר אבל כמובן לרומם את הדברים, וכנראה שרבי התכוון לדברים בצורה יותר מרוממת. דע מה למעלה ממך. עין רואה. איזה זכות יש לך שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מסתכל עליך. יש אנשים, מה הם? אף אחד לא מסתכל עליהם. לא מתעניינים בהם. מי הם בכלל? לא שמים עליהם. הקדוש ברוך הוא שם עליך. מסתכל עליך, מתעניין בך, מה אתה עושה, איך אתה מתנהג, איזה זכות. איזה זכות זכית. ולא רק שהוא מקשיב, מה אתה מדבר, מתעניין את הדברים שלך, מעניין אותה דברים, יש כאלה לא מקשיבים, לא מעניין אותם מה שאחרים מדברים. לא, רק אנשים חשובים, מעניין אותם לשמוע, אבל סתם מישהו מדבר, יש כאלה שהם, מה? ריבונו של עולם מקשיב לכל מה שאתה מדבר, זה פלא פלאים, ורושמים את זה אחר כך. זה נרשם, זה לא עובר כאילו, דיבר והלך כאילו, הבל, דברי ההבל היוצא מהפה, נסתלק. לא, זה הכל הוקלט. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בביתו, על שולחנו, מתעניין בנו, בכל מילה שאנחנו אומרים, בכל דיבור. וזה בעצם מה שמבאר, גם בחסידות אומרים את הדבר, את הביטוי, דע מה למעלה ממך. אתה משפיע גם על הלמעלה. מה שאתה עושה פה זה משפיע על עולמות עליונים. יש לאדם השפעה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם ישראל, לכלל ישראל, את הקביעה איך יהיה מצבו של העולם. ולא רק העולם הזה, גם עולמות עליונים שמלאכים, שהם תלויים בישראל. דמה למעלה, ממך. ממך זה תלוי. אז אם אדם ככה חי, שהוא יודע את הגודל פעולותיו, גודל מעשיו, שכל מה שהוא עושה, יש לזה משמעות. יש לזה חשיבות, יש לזה ערך. פה אנחנו מדברים על הצד החיובי. כל מצווה שאתה עושה, כל כך חשובה, כל כך יש לה נשמרת, ונראית ומשמחת את ריבונו של עולם. וגם מצד השני, כמובן גם כן. אם אדם עושה דברים שלא כהוגן, גם זה גורם צער בשמיים. אי נחת בשמיים. יש לזה תוצאות לגבי עונשים, אבל עצם הדבר לעשות כביכול צער בעליונים, לצער את השכינה, זה לא נכון. זה דבר שלא צריך לעשות. אני רוצה לגוע בעוד איזה משנה בפרק הזה, הנוגעת קצת ככה להתחלת הזמן, התקבצותנו כאן. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור. והרב מסביר על האמירה הזאת, אל תפרוש מן הציבור, זה לא רק הכוונה שלא לפרוש, הציבור עושה דברים נכונים וטובים, ואדם הוא פורש ממנו, פורש מהציבור, זה לא טוב. גם אם אדם רוצה לפרוש מן הציבור כדי להיות עוד יותר טוב כביכול. הוא רוצה לעלות מדרגה, אל תפרוש מן הציבור. כל השפע שמשפיע, שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם זה דרך הציבור. מי שמתפלל מאחורי בית הכנסת, אז זה לא נכון. יכול להיות שהוא מתפלל באחורי בית הכנסת, כי הוא לא רוצה שיפריעו לו. כי בבית הכנסת לא מתפללים, מתפללים מדברים, או מתפללים מהר, או הוא צריך עבודת השם מיוחדת. לא טוב. צריך להאים עם הציבור. זה לטובתו ולטובת הציבור. אדם ירגיש את עצמו חלק מהציבור. זה כך עבודת השם הנכונה. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור. זה מי שפורש מן הציבור כדי לעשות במה. יש במה כללית לעבודת השם, מזבח, והוא רוצה משהו מיוחד. עבודת השם מיוחדת, שמה זה ככה משהו שגרתי. הוא רוצה עם כל הכוונות, יש לו גם סידור ערי עם הכוונות, הרשש, הוא רוצה לעשות עבודה מיוחדת, במה? אי אפשר שם עם כל הציבור ביחד, זה לא אפשר לכוון, כי יש שם קצב של עבודה, אי אפשר לכוון. הוא רוצה לעבוד לאט, כהן, עושה במה. זה איסור דאורייתא. אסור לעשות במות לעבודת השם, לשם שמיים. אדם רוצה לעשות דברים לשם שמיים. צריך לעבוד ביחד. גם המהר"ל מדבר על הדבר הזה. ויהי בשורון מלך בית הספר ראשי עם, יחד שבטי ישראל. העבודה ביחד. לא בפרטיות. אנחנו במשך ימי הגלות קצת התרגלנו לעבודת השם פרטית. פרטית, קהילתית, קבוצתית. לא עבודה של השם ביחד שכלל האומה כולה. זה צריך לעשות איזה שינוי בנפש, כדי להבין שהגודל של עבודת השם היותר מושלם, הגודל עבודת השם היותר מושלמת, כלל ישראל עובד ביחד את השם. וכמובן שכלל ישראל עובד ביחד את השם, יש בזה הרבה, אין בזה את הייחודיות הפרטית של כל אחד ואחד, אבל יש בזה את הכלליות, שזה שקול כנגד הכל. וזה חשוב בישיבה, במסגרת הלימודים של הישיבה, שכל אחד צריך להרגיש את עצמו חלק מהכלל כולו. הוא מקבל מזה ונותן. לא לפרוש מהציבור יחד. כן. וגם המילים האלה הם הכנות להתבוננות של יום עצמאות הבא עלינו לטובה. יש לנו 3 ימים עד יום העצמאות. גם צריכים להתכונן ליום ההודעה הזה. כי הציבור שלנו החלוצי, האידיאליסטי, השואף לשלימות, של הארץ והעם והתורה ולא מוכן לפחות מזה ועשו כל הזמן באיך למנוע כל קלקולים וכל חס וחלילה נסיגות ועד רבה איך להעצים את האחיזה שלנו בארץ ישראל. יש לו גם תחושה כזאת שהמצב הוא קשה, ההתמודדויות קשות וביקורת גדולה מאוד על כל על ההנהגה שזה צריך להיות אחרת, וזה קצת מעיב על השמחה. אז צריכים 3 ימים לעבוד על זה, להתפנות מההסתכלות הזאת, ולהסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מה היה לפני 150 שנה, מה היה לפני 100 שנים, מה היה לפני 30 שנה, ואפילו מה היה לפני 5 שנים. ולראות איך שריבונו שלה, את כל הטובות שהקדוש ברוך הוא מטיב לנו, ולהודות לו בפה מלא. אין הרבה אנשים שמודים לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא הטיב לנו בזה שאנחנו עכשיו הגענו לארץ, והתיישבנו בארץ, כל המעלות שקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בדור הזה. אין הרבה אנשים שמודים. יש רק קבוצה מצומצמת באופן יחסי בארץ שמודה לקדוש ברוך הוא, ובעולם שמודה לקדוש ברוך הוא על הטוב הזה. אז נשאר לנו התפקיד לא רק להודות בעצמנו, אלא להודות בשביל כולם. זו עבודה גדולה. להתכוון להוציא את כולם ידי חובה, ידי חובת התודה. וכשמודים, אז יש חשק לתת עוד. אם אדם היטיבו לו והוא מודה, אז הוא מבין שקיבל טובה, אז ניתן לו עוד. אז גם בזה, גם בדרך זאת אפשר למשוך את הטובה, לא רק עם לחץ כלפי שמיה, כן? הב, 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 אומרים ככה, שיש כאלה שמתפלים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הב, הב, תן לו, הב, הב, הב. אתם יודעים איזה בעל חי עושה ככה. צריך לתת, לא לבקש, להודות לריבונו של עולם. ומתוך כך כמובן הוא יטיב לנו. אז אם כן, שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב, וזמן טוב בעזרת השם, שכולנו, כולכם תעלו מעלה.